התחום הזה. אני פעם אחת לקחתי טריפ עם מוני, כשהיינו בני 20.
וואלה.
LSD בגן מאיר, אני זוכר. לילה שלם. באמת זה היה פסיכדלי לגמרי. זה היה באמת פתאום, כל העולם היה בצבע, כל תנועה של מוני הייתה עם איזו שובה של זהב. שום דבר לא היה דומם, הכל חי. בצבעים זוהרים, הצלחנו לדבר טלפתית, בלי מילים. זה באמת היה...
זהו זה, ולא אחרת, מים סוף עד ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בכנת, זהו זה.
זהו זה, עומר.
בישכן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של מה לעזאזל קורה פה. ונמצא איתנו היום קומיקאי, ממלא את קיסריה, סטנדאפיסט, דוקטור של כבוד אוניברסיטת בר אילן, ודוד שלי, של אימא, שלמה בר אבא.
זהו, כאילו, ממש מי שיגיע, למרות שזה הסקט הכי מואזן בעולם.
12 בקטגוריית מדע או משהו כזה.
קוראים שם בקטגוריה מה לעזאזל קורה פה.
אהלן.
שלום. אני הדוד שלך, נכון?
הדוד הדוד, כן, אח של אימא. וגם ככה מהזווית המשפחתית שלי, הוא נמצא באיזה מסע רוחני כבר איזה 40-50 שנה.
אמרת את השם שלו או שדילגנו על זה?
שלמה בר אבא.
אוקיי. אמיר זה הבן הבכור של אחותי מרים, הוא הבן האיכותי.
וואי וואי.
הוא גם לא, הדברים החשובים לא מדברים. יש לי בן שנחטף על ידי ההייטק. איזה, אתה יודע, זה מזימה. לחטוף לנו את הילדים. במקום שידלגו על הגברות. וינגנו על גיטרה, הם עבדים מודרניים של אמזון. הבן שלי שם בניו יורק קלו בדירת 80 מטר. כולם נושאים עיניים אליו, כן? הוא עובד באמזון, מקבל משכורת גדולה, והוא עבד מודרני כזה שלא מגיע לחיים, כי אתה יודע, אמזון שותים את כל. אז אמיר, היה לו מעמד... גבוה בהייטק לפחות לפי הנתונים של ההכנסה וכו'. והוא בחר...
פטנטים אגב, רשם פטנט, או שני פטנטים רשמו, לגמרי יכל להמשיך.
הוא גם צנוע, הוא גם לא מספר כמעט.
אני מרגיש שהפודקאסט מאבד כיוון.
לא, להפך, להפך. זה חכי להכיר לעומק את האדון הזה, אני לצערי לא מכיר, למרות שראיתי את פניך אולי באמת בצילומי הפגנה או משהו. אז אמיר... כאילו בשיא תהילתו, משהו כזה, בהכנסתו, בחר לעזוב וללכת לדברים שמעניינים אותו, כמו לימודי מוח וככה, לחשוב שזה נורא לא שגרתי. אני כל הזמן מצפה שהפן שלי, שאוהב לטפס על הרים, יגיד לאמזון ביי וילך לטפס על הרים, אבל איפה? זה לא קורה הרי. אז זה יוצא דופן. אז דווקא הוא מעורר השראה.
אז נשלח את הפרק לבן שלך, ויש סיכוי שהוא יקבל השראה.
אבא, יש לו
דבר. רגע, זה אתה פה? אני בעצם בפודקאסט משפחתי באיזה...
זה פודקאסט משפחתי לגמרי.
אני חושב שמה שמעניין קצת אפרופו זה, זה שהחברה שלנו ממש מגדירה אותך לפי מקצוע. לא יודע, התחושת אני שלך פתאום מאוד משתנית, כן? שאתה אומר שאתה מנהל במייקרוסופט, העולם מגיב אליך בצורה מסוימת. ושאתה אומר שאתה במין ברייק ולומד מדעי המוח, העולם מגיב אליך בצורה אחרת, שהיא לא דווקא פחות טובה, אבל היא שונה לחלוטין. אנחנו ממש מכניסים מהר אנשים לאיזו תבנית כזאת שקל לנו לעבוד איתה, והחוויה שלי.
בגלל זה, אגב, השאלה הראשונה שאני שואלים זה מה אתה עושה, ואני ממש תמיד מנסה להחליף את זה למה אתה אוהב לעשות. ואז זה הרבה יותר מעניינת ולא מתייגת ומכניסה למגירה.
כן. אפרופו, אתה מרגיש את זה ממש, אתה כזה פרצוף מאוד מוכר.
גם אותו הגדרת אגב לפי המקצוע שלו ולא משהו אחר, אמיר.
אבל אתה חווה את זה בטח פה, שאתה מסתובב בישראל או שאתה מסתובב בניו יורק, זה אווירה שונה לגמרי ללכת ברחוב או לדבר עם אנשים, זה מין כזה, השם שלך מגיע איתך.
זה כבר הפך לחלק מהחיים, בארבעה אבא אתה עושה סוס, ואיפה יצק וזה, זה עניין יומיומי, וזה בסדר, זה מיסים קטנים. בשביל גמול, אני הקשבתי, תראו, קודם כל אני רוצה לומר לכם שזו הופעת בחורה עולמית, אני מעולם לא השתתפתי בפודקאסט.
סקץ.
פעם ראשונה, כמובן.
כבוד עולם.
כי לא יכולתי לסרב ל...
חוקר המוח.
לאמיר. אני גם צריך לפצות את אחותי, כי שנים לא היינו בקשר, ורק בשנים האחרונות אנחנו, בקיצור,
אופה, רגע, זה מעניין, מותר, מותר שאלה.
לא, לא, זה לא מדויק. לא, אני מתכוון, הרי אני מתחתן סדרתי, בניסויים הקודמים, אנחנו הסתגרנו באיזה מערה, זאת אומרת, לא מערה פיזית, אבל מערה כזו פנימית, וקצת לא הייתי בקשר בכלל עם העולם, וגם לא...
כי אנחנו כל כך טוב, או כי...
כי היא הייתה ביתו של המנצח של התזמורת היוונית של אושוויץ. אתם רוצים לסגור את הפודקאסט ברגע זה?
ההפך.
There is no business like שואה business, היה אומר שפילברג. וזה היה מין צורת חיים כזאת, קצת מנותקת, הילדים משלמים את המחיר. דווקא אני בן אדם מאוד חברתי וזה, אבל כנראה הייתי צריך לעבור שלב ולמצות איזה שריטה מהילדות של המשפחה הפולנית הזאת, שכל הזמן עוסקת רק באיך זה נראה בחוץ, וכל הזמן עושה הצגה. חיינו בהצגה, בעצם רובנו חיים באיזה הצגה כזו. הייתי צריך כנראה לרפא משהו, או להחריף משהו, אבל בוא לא, זה יהפוך תוך רגע לטיפול קבוצתי.
זה פודקאסט, האמת, זה
עכשיו. לא, אני רוצה לומר שמכיוון שאני מעולם לא התארחתי בפודקאסט, אז הקשבתי קצת כמה דקות לדברים שעשיתם, והתרשמתי, קודם כל מדברים נורא מהר. כאילו המאזין יברח אם אני לרגע אחת יעיט את הקצב או לא יווירטואוז, יברח לי המאזין או משהו. תראה, זה מזכיר לי שאני הייתי מאוד אמביציוזי. זה אגב פייק ניוז אמביציה, אבל נדבר על זה אחר כך. הייתי שחקן כזה שאחרי שההצגה נגמרת וכולם הולכים הביתה, אני עוד ממשיך לעבוד על התפקיד. ונורא היה חשוב לי להבריק ולהצטיין, וזה המטפלת שלי. באותה תקופה הגיעה פעם להצגה ואמרה, תשמע, זה היה סיוט. אתה היית על הבמה כאילו הגרמנים מכוונים אליך נשק, ואומרים, ברגע שתהיה לא מעניין, או לא מיוחד במינו, או לא ז'נגלר, אנחנו יורים בך, זה היה מצוקתי. אז אני הייתי שם, לכן אני רגיש לזה. אז מדברים נורא מהר. זה משחקי מילים, משחקי וירטואוזית, וירטואוזית מחשבתית כזאת. הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, זה גם קופירייטינג כזה של ניסוחים מיוחדים ומקוריים, והכל מהראש, ראש, 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 שכל, 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 מילים, 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 מילים. אני תחת השראה של ביקורו של הדלאי למה של הילידים באלסקה, שאומר, הפוך, גדלו אתכם מהר יותר, חזק יותר, גבוה יותר, הפוך, נמות יותר, שקט יותר. והוא כמובן חולק על דקארט שאמר, אני חושב בשמה אני קיים, הוא אומר בדיוק את בודה אמר, אני קיים רק שאני לא חושב. כשאתם בצד הזה המערבי, אתם ניחסתם לכם את מה נכון, מה לא נכון, וקצת איבדתם את הצניעות בדרך. זאת אופציה אחת. הוא אומר, אצלנו אנחנו מעדיפים לשתוק, ולא לחשוב. וזה מסורת של אלפי שנים, הילידים באלסקה יותר עתיקים מהעברים. יש להם, המקורות שלהם מצרים בכלל.
גם על מה יש לדבר? יש איזה שני דובי קוטב ופיל ים שם.
קודם כל, הם היו המונים, רק הם חוו שואה כמו היהודים. הרוסים תפחו, השמידו 80% מה...
באלסקה.
באלסקה, כל כך קורה באלסקה. שבט ענקי, אחר כך באו אמריקאים והפכו אותם לעבדים. הם עברו, אתה יודע, יש להם סיפור כזה יהודי של רדיפות וזה. והם כמובן מחייכים כי... כל המסע פה הוא... אז הדבר הזה של להצטיין, ואיך אני מיוחד, ומה אני אומר, ושהוא... אולי ננסה משהו אחר. נשתוק 20 דקות. אני לא יודע, משהו אחר.
בא לי שנעשה פרק שלם שיהיו שקט. תחשוב שזה יהיה תקדים עולמי.
אגב, זה יהיה צורם, אנשים לא יעמדו בזה.
יש כזה שיר. יצירה של חמש, כן, יצירת השקט, שפשוט, זה פשוט לפני 100 שנה, כינס 200 אנשים, לא ניגן שנייה, והוא קרא לזה, באורך של הזמן של היצירה, זה 5 דקות ו-11 שניות, ומאוד מפורסם, אבל...
זה יצירה מפורסם.
שאתה תדברים אלה רק פעם אחת.
נכון, נגמר לי יצירה של 13 דקות, אני לא זוכר את שמו של המלחין.
אצלנו במשפחה כולם הולכים אחד אחרי השני לקורס ויפאסנה, אחד הבני דודים התחיל עם זה, וזה מין מסורת משפחתית כזאת. והחוויה באמת כזאת, יושבים אנשים בשקט, גמור, אתה לא מדבר 10 ימים. וברגע הראשון יש איזה בועת מבוכה שנבנית, אתה יושב מול מישהו לצהריים ושתיקה. אבל אחרי שעתיים זה כבר נחמד, אני נהניתי מהשקט, דברים אחרים היו לי קשים.
תראה, אני הסתכלתי על אנשים שהלכו מפאזל על המשפחה, לא ראיתי איך זה קידם אותם. אני גם לא יעיז לעשות את זה, כי אני בעבודותיי גם דברן כפייתי. אבל, ואני גם מתראיין בלי סוף כל מיני רשתות, תמיד כדי לקדם הצגה או סרט. דווקא סיימנו סרט שאולי שווה לדבר עליו. אתם הראשונים בעצם שנחשפים לסרט חדש, שבימה אשתי, האחרונה, שמר, שהיא במאית קולנוע מבטיחה מאוד. אני שיחקתי בתפקיד ראשי, שיחקתי שם איש זקן מאוד, חולה מאוד, שבא למדבר למות מבחירה. קצת בדומה לאלה שהם נוסעים לשוויץ, אבל יותר כזה פילוסופי ספרותי.
אין מסורת כזאת באלסקה שהזקנים בקוטר וכאלה, שהזקנים באיזשהו שלב נותנים חיבוק למישהו ומברכים על הכחול.
ומשיבים אותם על כחול.
משהו כזה.
כמו שאצלנו, סוגרים אותם בדיור מוגן שלא יפריעו. כן, זה נראה יותר מין אגדה כזאת.
אגדה.
אבל למרות שנשמע, אם אתה ממש כבר בסוף, לשבת על כחול ולשוט, זה תראית אפשרות.
גם משהו בבחירה כאילו, משהו בבחירה של להחליט זהו.
אז זהו, אז בסרט הזה שסיימנו עכשיו לצלם, קוראים לו ים תטיס, תטיס, תט, תף. אני משחק את הזקן הזה, שהוא אמר לו זקן מאוד, חולה מאוד, בא למדבר רמות, יש לו. זה השעתיים האחרונות שלו, לפני שהוא שותה את התמיסה, ששתתה גם ארלין מונרו עם קוניה כגג. יש תמיסה מסוימת שגורמת לך...
חמור התעמדה.
מרלין מונרו?
כן,
כן, כן. אני... בוא נגיד שהביוגרפיה המנצחת היא שהיא שמה קץ לחייה בשתיית רעל עם אלכוהול. אז בסרט הזה הוא בעצם השעתיים האחרונות שבו הוא נפרט בשקט יחסי ומזמין דווקא ללוות אותו איזה שמן שהשמן מציע לו, כי הוא באיזה אי שקט, אז אומר לו השמן משהו שבשבילי הוא רב השמעות, הוא אומר, תסכים להיות חסר אונים. למי שיש ילדים, אגב, המשפט הזה הוא רב השמעות. כי אנחנו כל כך עסוקים באחריות שלנו על הילדים שלנו, על האור. אנחנו לא מפסיקים לעבוד בזה במקום...
כן. זוגתי משוחה שהם ימותו, אסור שגם תאזין לפרק הזה, אבל הייתך לשמוע את המשפט הזה, אני לא הייתה חסר אונים.
תסכים להיות חסר אונים, זה נושא לפודקאסט שלנו.
כן.
אנחנו מנסים להבין, בתוכנית הזו אתם מדברים על זה כל הזמן, מנסים להבין כדי לאחז במשהו, כדי... אנחנו לא מרפים, בקיצור אנחנו מרפים. בייחוד פה בארץ, אתה יודע, זה באמת מקום. כנראה שזה קשור לשואה, לסורים על הגדרות, לזמן קצר באיראנים רבים. אז הכל מואץ פה. אתה יודע שבעלי חברות של מכוניות וגאדג'טים כמו סוני וזה, אמרו, אני ראיתי איזה פאנל, שכשהם רוצים לנסות מכונית או מוצר חדש, הם מביאים אותו לישראל, כי מה שלוקח במקום אחר 3 שנים, לוקח פה 5 חודשים. יש פה איזה תהליך מועט של חיים. אתה יודע, בטריות שלי שרפות כל הזמן.
אפשר לשחק פה, אבל חלה אחת רק, התחלת ואמרת שאתה יודע, כדאי לנו קצת לקחת זמן, להרים קצת שקט, ולא הפסקת לדבר, רק כשזה התחיל, לשנייה אחת, עברת בין 10 נושאים, ואם לא הייתי יוצא אותך עכשיו, כנראה זה יכול להמשיך. כמה זה כבר, אמיר? 7 דקות?
אנחנו כן, אנחנו ב-10 דקות.
אז רק שים לב.
אתה צודק לגמרי.
אתה גם מתאצ'ט, נראה לי.
קודם כל,
אני... הרעיות שלך שחייבים להיות מבוד פומביים. קודם כל, קודם כל, זה קורים, אולי אתה צריך אותו, זה לא רק...
כל חיי, אני השקעתי דם, יזע ודמעות, כדי להציג דמות מיוחדת במילה. וירטואוזית, יוצאת דופן, מקורית, אחרת, המשוגע. והכל היה תחפושת. אני בעצם, וזה אמיר יכול להעיד בסיפורים של אחותי, אני הייתי הילד הכי תמים בשיקון שלא רצה לחזור הביתה. ואת מין שתקן כזה שעוקב אחרי פרפרים, אבל אמא שלי, בגלל זה שאתה יודע, הגרמנים יחזרו בכל רגע, היא תמיד, היה לה תמיד וידוי שהיא חיה, כאילו הגרמנים עצרו את הרכבת ואמרו, יהודי, קחו הפסקה. קחו הפסקה, תקימו מדינה, תקימו משפחה, ברגע שלא תהיו מוכנים לחזור עם הכלבים ו... רס! ונמשיך. זאת אומרת, היא הייתה באמת בהיקון לאסון הבא, שגם די מאפיון שלנו. אז היא שידרה לי מיד שזה לא בא בחשבון, שחייבים להצטיין ומיד ולרחוב זה. היא לא הבינה בכלל את עניין השחקן, היא שידרה לי ששחקן זה קבצן שמופיע ברחוב. בזבוז זמן, היה לי את הסכסוך אגב, שלצערי אפילו לא הגיע לפיוס אמיתי עד סוף החיים, כי בז על המקצוע שלי ו...
אבל היא זכתה.
כשהיא ראתה אותי מצליח, היא...
מה בז על המקצוע? אני זוכר אותה בשוק בנתן, עם שביצה לכל העם.
אז הוא לשלב רוחה.
בשביל לקבל הנחה, זה עגבניות, שהבן של איזה שלמה ברבא.
בשלב...
הנחה לעגבניות.
כן,
זה סליח. זה לא עגבניות.
זה אף פעם לא היה מספיק זול בשבילה. אז כן, בשלב מאוחר היא הייתה כבר קצת גאה, למרות שהיא באה לראות אותי, אני זוכר, פעם שיחקתי קוקסינל על במה, והיא פשוט לא יצאה מהמידה, שבועות.
יו.
היא איבדה את הבן וזה. אז אני בכלל התחלתי את החיים בתור, אני יודע מה, גולם של פרפר, ואחר כך הפכתי להכי חרוץ, הכי מצטיין, הכי ורבלי. זה הרגל ישר שקשה להיפטר.
גם איפה זה? אתה באמת ראות בצורה בלי... זה נלמד, זה...
מה?
מולד, אתה ראות, אתה...
הדיבור...
לא כל השחקנים חושבים ככה. הוא בא או לא?
אני חושב שהדור הזה שלי, ההורים לא ידעו עברית. אבא שלי למשל היה מזכיר איגוד הבייגל איך בהוגיות בהסתדרות. זה היה הטייטל על הדלת. והוא היה צריך לייצג אותם, את עובדי המאפיות וזה. בכל מיני שביטות, כדי להשיג תנאים סוציאליים, יראו חמש של זה, זה תקופה שאלתם, זה בגלגול אחר. אז הוא היה צריך לכתוב נאומים, והוא לא ידע איך לנסח, כי... אז אני הייתי קם בשש בבוקר, בשמונה הייתה השביטה, לנסח לו את הנאום. זאת אומרת, נאלצתי להיות מין וירטואוז מילים כזה, וגם זה, המפגש היה נורא טרי עם סעמאס, כאילו, היא רק עכשיו נולדה, היא רק עכשיו חיה, היה איזו תאווה כזאת, של, אתה יודע, אדם בן אמוץ, אורי זוהר וזה, לקח את השפה, ללעוס אותה, להשחיז אותה, ללטש אותה.
זה לא אמורה מאליו, כמו הידע.
אז, והמקצוע הזה של עמוד על מרווה ונדבר, הוא, אתה מתאמן כל הזמן. תראה, אני משחק יום אחד הצגה אחת, ויום אחד הצגה אחרת. זה כמו להחליף קסטה בווידאו. אתם יודעים שהיה פעם וידאו וקסטה. אז אני מורגל, אני מורגל. אני מורגל לדבר ומורגל להתבטא במילים.
רגע, אפשר לשאול.
כן.
או שנשאיר את המיגוד.
לא, אתה צודק.
אמיר סיפר לי שאתה... יכול להיות שהוא הגזימה, שאתה עובר סוג של מסע רוחני בשנים האחרונות?
תראה, קודם כל בשביל הצניעות, המילה רוחניות בכלל מותר להגיד אותה בתל אביב, כי...
מומלץ.
ואז צריך לצחוק עליה, ואז צריך לאמץ אותה.
באופן מודע כזה.
לחברים שלי יש אלרגיה למילה הזאת. איך אומר טרקובסקי, הבמאי, אומר על הרוחני של אימפוטנציה רוחנית, הוא קורא לזה. במאי ענק אגב, טרקובסקי מאוד ממליץ על הסרטים שלו, גם פילוסוף, בעל ערך ממליץ גם על הספר שלו. ספר מרתק, אני לא זוכר את שמו, צריך לשאול את שמר. ספר על קולנוע, שהוא כתב איזה 10 שנים בסוף ימיו, והוא מנתח את החוסר משמעות, את הרקנות הרוחנית. אז הסרט שגמלתי עכשיו, אבל מה אתה שואלת? סליחה.
לא, זה מסע רוחני. איפה אתה עכשיו פוגש את העולם ואת המשמעות או העדרה?
תראה, אני היום בגנון של, נקרא לזה, הווריאציות של הבודיזם, של האפשרות, של אישה. זה מאוד מדבר עליי, בגלל זה גם עשינו עכשיו את הסרט הזה. בגלל זה הלכתי עם עידו, הבן הבכור שלי, שנחטף על ידי אמזון, כן? הלכתי איתו לפני כמה שנים לקורס הכנה למיטה, בטף. הגיע לפה למה עולה, למה עולה היה... האיש הראשון במערב שנס... למזרח לפגוש את הגורואים שלהם, ישב שם במערה 20 שנה, היה בנפל אצל הטופ פייב של הלמות.
זה גם מאוד מערבי כזה, רק את הלמות בטופ פייב.
יש שם הכי טוב.
והוא עצמו אגב, אופנוען וחתיך וסקסי, איש נראה מצוין.
תראה לך חותם, אתה זוכר את זה ממש טוב. את הסדנה שעשית.
לא, בוודאי.
כן, אז מה
יש? לא, כי האיש היה מאוד משכנע. אז השוודי הזה, החתיך, שהיה הראשון שהביא למערה בתורות המזרח, ישב שם ואמר בשפתו הכובשת, אגב, היה אוהל ענק עם מאות אנשים, הרוב רוסים משום מה. הוא אמר שהמסע הזה של החיים זה מנה ראשונה, זה פרומו. כך, ואנחנו פשוט... ובזבזים את הזמן. הוא אומר, מכיתה א' צריך להתחיל להתכונן. להתיידד עם המוות. הוא גם הסביר בצורה מאוד משכנעת. אנחנו היום כל הזמן מכחישים את זה, נכון? המילה הזו לא נעימה לנו באוזן. והפוך. הפרעונים של הולד ילד היו שמים ארון קבורה בחצר, שכל בוקר יפתח חלון, יראה לאן זה הולך. הוא אומר, ברגע שאתה מודע לזה, שבעוד רגע יכולה להיות פה רעידת אדמה מרוקאית, או אני לא יודע מה, אז אתה פשוט עושה דברים אחרים, עושה דברים אחרת. אתה פשוט עוצה רגע. אתה פשוט עושה מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. אנחנו כל הזמן הרי ממלאים את האסם. כל הזמן אנחנו חוסכים לעתיד, אנחנו כל הזמן בתנועה, בתנועה, בתנועה. אז הוא אומר הפוך, הוא אומר, בוא נתכונן לדבר הזה, כי כשנפגוש אותו, אם יהיה לו מוכנים, אנחנו יכולים לעשות טעויות ולהגיע בפעם הבאה למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. זה נורא קשה לתמלל את זה, כי זה נשמע כמו סיפור ילדים הכל.
כן, מתוך מחשבה שכיבול נשמות כזה.
כן,
לא. בתוך.
תשמע.
כילה
זונה בתור ילדן. יותר. משוכנעים שהנשמה נכנסת לתוך גוף אנושי, עושה פרק קצר, שצריך, שהוא סוג של תיקון אמור להיות, כדי שבפעם הבאה היא תגיע למקום יותר טוב מכל מחנה פליטים, שתגיע למנהטן, אני לא יודע.
זה לא מרגיש לך גם קצת סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בשביל לברוח מהפחד הזה? משהו בנפש?
זה תשובה טובה לכל נושא בעל ערך שנעלה. האם זה לא סיפור שאנחנו מספרים כדי להכיר על עצמו.
אם יש משמעות לסיפור שעושה לך טוב, אולי טוב להאמין בסיפור שעושה לך טוב, ואין הרבה משמעות לאמת.
אני ראיתי את אלה, ועוד מעט לדבר על הקויר, שזה הדלאי למה של הילידים, לצא למסע של 4 שעות, או 4 ימים, של 4 שבועות. לא, באמת, זה דורש איזה נחת, אנחנו תמיד... הם מדברים על זה אינסטנט, בקיצור, סכם לי את זה בשתי שורות.
מה שלך תונה, זמן.
סכם לי את זה בשתי שורות.
ויש לך דבר אחר.
תן לי כותרת, תן לי כותרת. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
איך אמר... במה אתה מאמין?
אני באופן אישי, קודם כל מאמין. נכון שזה... אני זוכר כבר בתור... כשהייתי איש צעיר, אתה יודע, בן 20, הלכתי ל... קלו, היה פה איש רוח מאוד ידוע, קלו.
רב?
הוא לא היה רב, הוא היה איזה בולגרי, גם שהייתה לו איזה וריאציה, נגרע לזה, על תורות המזרח. הוא היה ביפו מקבל אנשים, הוא דיבר גם על הנושאים האלה. אני תמיד נמשכתי לזה, אבל בעצם חייתי חיים נורא בורגניים, כאילו חייתי בסתירה מוחלטת, לאיזו שאיפה פנימית, שאני אולי בגלל הגיל, אני ב-73, אתה יודע, בכל זאת אתה מרגיש שהזמן הולך ומתקצר.
אבל לא נראה. באמת.
כשילדה בת 8, סורקת לך כדור בראש כל יום ב-7, בבוקר.
לא, אני חושב שאתה בפעילות אינסופי, זה משהו צעיר. אני רואה את אצל כל, גם ביבי בן שחגב, נתניהו כמה שנים שלוש, לא. זה... עבודה, זה מצייר להגיד, אבל עבודה משאירה אותך.
לא, זה גם, כן, אתה צודק, זה גם עבודה, זה גם...
אבל אתה מאמין ודיברת על איזה איש רוחני בולגרי שפגשת משובר.
לא, אני מתכוון, אני מתכוון שאני עכשיו שואף, כי באמת, אני באמת מרגיש בכיתה הלב, זה לא איזו הצגה של צניעות. אבל אני באמת שואף ל... כי אני חש, באמת אני, שיש משהו מעבר, כמו שאמר בספר של עמוס עוז, הוא מספר על אהבה וחושך. אגב, ספר שכדאי לפני השינה תמיד להעלם. זה נורא מרגיע, הרבה יותר טוב
מסדרה...
הרבה יותר... לא, אגב, זה מרדים הרבה יותר טוב מסדרה בנטפליקס. כולם משום מה הולכים לישון עם איזה אקדח שיורה להם בראש, והם מצפים בשינה טובה ורגועה. אז הוא אומר בסוף הספר על אהבה וחושך, הוא מספר על הוגו ברגמן, המורה שלו, האתאיסט, הפרופסור, פרופסור ברגמן, שתלמיד יום אחד אמר לו, אוי, איזה שטויות, מה, אין כלום אחרי המוות, זה פופקס, אנשים ממציאים את זה בשביל להרגיע את עצמם, קשקוש, זה פרימיטיבים האלה. אז הוא אומר לו, תשמע ילד, אף אחד לא חזר מהמתים כדי לספר לנו אם יש או אין. זאת אומרת שיש 50% סיכוי של חידלון מוחלט, ו-50% סיכוי של הישרדות הנפש, הוא אומר, בשביל יהודי כמוני, מאירופה של מלחמת העולם השנייה, 50% הישרדות זה אחוז גבוה מאוד, אז לא יזיק לך להיות קצת יותר צנוע.
כן.
אבל זה טיעון רציונלי. שוב, אני חוזר לדעת, מה אתה מאמין? כלומר, מה היום, כל מה שחווית?
אני מאמין שכן, שירדנו לפה, לאיזו מטרה, עוד פעם המילה הזאת הלא אופנתית, להשתפר, לתקן, לעזור, להעביר מסר. ירדנו לפה לאיזו מטרה, לא סתם, ואנחנו ממשיכים הלאה עד שיום אחד לא נצטרך לרדת כי נהיה...
נהיה בדרגה הגבוהה.
בדרגה גבוהה, שזה... כשאתה קורא בספרים אתה ניבל, כי הם מדברים על מאות גלגולים, אלפי גלגולים, כאילו שזה מסע, בכלל התפיסת הזמן שלנו היא נורא מוגבלת, אנחנו מה שאנחנו לא יכולים לראות בטווח קצר קורה, או משהו שאי אפשר להגשים בעשר שנים הקרובות, או במהלך חיים אחד, הוא בכלל לא, אין לנו עניין בו, כשהזמן הוא בכלל... בגלל שהזמן הוא אינסופי, אתם בטח באיזה פודקאסט דיברתם על הסופיות, מהמפס הגדול ועד שהיקום יקרוס לתוך עצמו,
והמחזוריות, ואגב, תמיד רצינו להביא מומחי גלגולים, מי המאמין שזה יש לו ברבא?
אני בכלל לא מומחי גלגולים.
או אדם שזה התפיסה שלו, כן.
אני במקרה, זה מדבר אליי. אני רואה, אז ישב השוודי הזה, אמר, בקורס הכנה למיטה, ואמר...
זה אחלה טייט, אחלה קופירייטר היה לו, קורס הכנה למיטה.
למיטה בטף, כן. אגב, בסוף הקורס, כולם הזדהנו עם כולם, הוא נורא בעד החיים. וכל העניין הוא, כל הפואנטה של גלגולים ומוות וזה, זה כדי שההווה... ההווה יהיה יותר כיף, יותר טוב, יותר שמח, יותר פשוט, יותר נעים.
זה מה שנחמד בדיל הבודיסטי ברמה מסוימת. כל הדתות אומרות לך תסבול בגלגול הזה בשביל שבגלגול באפטר לייף יהיה לך טוב. הבודיסטי אומר, תתרגל בודיזם, בגלגול הבא נדבר עליו, אבל בינתיים יהיה לך יותר שיק.
תראה, כולם מדברים על זה של כל מה שיש לנו זה הרגע.
בגלגול אמר שבודיזם מבטיח הכי מעט, אבל נותן הכי הרבה. וכל השאר הדתות זה הפוך.
כן, בודיזם זה וריאציה מרתקת. הוא הציע איזו טכניקה של מדיטציה, שאתה עושה אותה כל כך הרבה פעמים, ושזה הופך לאוטומטי ולא רצוני, ואז כשאנחנו נפרדים מפה, אנחנו עושים בזה וזה, עוזר לנו להשתחרר וללכת הלאה, במקום להיתקע בברדו שבין הגלגולים, שהוא נורא מוחשי לאנשים האלה.
כן.
אז הגיע לפה, אמרנו, הדלה אל אבא של הילד. באמת תעצרו אותי, כי אני באמת יכול לדבר ולדבר. אני שהתחלתי את המפגש בהצעה שבוא נשתוק, כן? הוא צודק.
לא, אני רק אגיד שאתה מדבר בקצב אחר מהקצב שאנחנו שומעים
בערך כלל.
זה כיף יותר, כן.
זה כיף, אני תוהה אם המאזינים גם חושבים כמונו ונשארים, אני מקווה שכן.
גם ככה כולם מריצים פרק על אחד וחצי.
נכון, זה סמאי דוד.
אתה מכיר את האופציה, כולם עושים פי
שתיים. כן, אתה מבין, אתה מבין. אנחנו בעצם כולנו לוחצים על החיים שלנו, שיהיו פשוט כמו זה.
אבל יש בזה גם, אני אסנגר שנייה עלינו, כי אני מאלה ששומעים באחד וחצי, אתה יודע, אולי מתים מחר, רוצים להספיק. וגם יש אנשים כמוני שהם היפראקטיביים, והמהירות של החיים הנוכחית היא לא מספיקה לנו, אנחנו צריכים לראות את זה. אני רוצה לראות סרטים גם, אני התחלתי לראות סרטים באחד ורבע. אני לא צוחק, וכל היוצרי סרטים כועסים, אומרים שהיא דופק להם את האומנות שהם רוצים להביע באיזה שוט איטי כזה, אבל אין לי סבלנות.
אבל כי זה, אנחנו חיים בתקופה כזאת, תשמע, לפני 150 שנה, היית רוצה להגיע לאיטליה, היית על ספינה, 3 שבועות, איזה יופי. הסתכל על הים, שם על הסיפור, חוטט טיזינטריה, אתה יודע, היה לך זמן, את הדברים. היום אנחנו מחפשים בתורת הקוונטים אפשרות להגיע לקוטב בשלוש שניות, לא יודע.
טלפורט, אז זהו, קראתי רעיון שלך לפני שנתיים, שאתה אומר שגילית שהאושר האמיתי זה להביט על העץ ולהכין סלט, אהבתי את הסלט. כאילו הרגע הזה, הדברים הקטנים.
זה גם אגב דבר שחוזר אצל הגורים המפותחים, אומרים, תסתכלו על ילד בשנתיים, אלה המורים הרוחניים הכי גבוהים שלך. הילד הכי טובים שלך.
נוכחות מלאה. אגב, גם התנועות שלהם נכונות, יש את מקרים את שיטת אלכסנדר?
בוודאי.
שיטה שכל מה ש... זה מורים, אני הלכתי לכמה מפגשים כאלה, שפשוט מנסים לגרום לך לזוז כמו ילד, כי הם, לפני שהם התקלקלו, היציבה שלהם מושלמת, אתם הולכים ולא מושכים את הראש קדימה, סתר קדימה, הכל אצלם מדויק.
לא סתם הוא כמו שהוא נולד בצלם אלוהים, וברגע זה הוא הולך ומתרחק מאלוהים. אבל אז ילד באמת, הוא באמת נמצא ב-100%. כשהוא גם מביע רגשות ב-100%, כשהוא שמח, כל הגוף שלו שמח. כשהוא כועס, כל הגוף שלו כועס. אנחנו לא מביעים רגשות, אנחנו חיים בחברה שבה זה לא מכובד להביע רגש. אנחנו כל הזמן רוצים להיות בשליטה. והוא אומר שהדבר הזה שלא יוצא, זה כמו, כאילו יש לך בריכות של מים עומדים בתוך הגוף, וזה מייצר את כל המחלות הדרקיות האלה.
ממש.
אז הילדים האלה באמת נמצאים, אני מסתכל על הילדה שלי, וכשאני מצליח לסגור את הפלאפון, דבר שכמעט לא קורה, תמיד שמר אומר לי בשירותים, שומעים הפלאפון, אז מה עשינו? אתה מוציא פסולת מפה, מכניס פסולת מפה, אז מה עשינו? אם אתה מצליח לסגור את הפלאפון, באותה מחשבות, אנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו חי בתוך המחשבות שלנו, אנחנו בעצם, כל אחד חי ביקום אחר. וסתם השתוריה הדיאלוג הזה. באמת, כל אחד ב-100% חי בתוך מחשבותם. תחשוב על העמדת הפנים הזו שיש לנו מכנה משותף. אז כן, כשאני מצליח לסגור את הפלאפון וללכת עם הילדה שלי ולטפס על עץ ולאסוף את פרת משה רבנו, אז באמת אני לרגע אחד חש את המילה הזאת שלווה, אושר, המילים המגולות האלה, אני ממש יכול לחוש את זה. וזה להדיר נורא, כי אני באמת מותנה על הריצה האינסופית הזאת. וגם, אוקיי, אני אעשה פוס ואני אתן לכם להוביל, כי אני באמת יכול להמשיך. אני רק תן לי לדבר על הדלאי למה...
כן, קצת כאוס פה, אבל לא חשבנו שיקרה משהו אחר. אולי נחזור רגע אחורה, אתה דיברת על זה שאתה הולך עם הילדה שלך, עם שי, המתוקה, והיא חווה את העולם בצורה מאוד בלתי אמצעית, בצורה מאוד מיידית. ודיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שמשהו בחוויה הפסיכדלית לפעמים מייצר לאנשים את התחושה הזאת, שהם שוב פעם ילדים. יצא לך לגעת קצת בעולמות האלה?
אנחנו כולנו שמענו על זה, שהאינדיאנים הולכים ליער ולוקחים משהו כדי לפגוש את אלוהים או משהו כזה. וגם פה יש את זה, זה באמת נורא אופלתי.
הייתה תערות כזאת, כן.
אני חושב שבים המלח יש מישהי שנותנת פטריות, יש כל מיני.
גם פה ברוטשילד,
לא צריך לסרוג.
במקום לאידיאנים אפשר לדגניה לסרוג.
יש פוק בדלת של השכן.
סוכר ופטריה.
אני אמיר לך סוכר, גם מרשים.
תראה, אני דווקא לא מומחה לתחום הזה. אני פעם אחת לקחתי טריפ עם מוני, כשהיינו בני 20.
וואלה.
LSD בגן מאיר, אני זוכר, לילה שלם. באמת זה היה פסיכדלי לגמרי. זה היה באמת פתאום, כל העולם היה בצבע, כל תנועה של מוני הייתה עם איזו שובה של זהב. שום דבר לא היה דומם, הכל חי, בצבעים זוהרים, הצלחנו לדבר טלפתית, בלי מילים. זה באמת היה...
נשמע תראה.
זה הייתה חוויה משובחת, מפתיעה נורא, מרוממת. ואז כשהסתיים הטריפ, שאלנו את זה שנתן לנו את הטריפ, תגיד, זה נורא טוב, זה תמיד ככה? הוא אומר, תראה, זה בדרך כלל ככה, אבל זה יכול להיות הפוך. מה שנקרא טריפ רע. כמו שזה היה טוב, זה יכול להיות רע. וזה די שכיח אפילו. וזה היה כל כך טוב שאמרתי, אם זה יהיה כל כך רע כמו שזה היה כל כך טוב, בקיצור, לא רציתי לקחת צ'אס, ובעצם זו הייתה חוויה, כמובן, מהשנים הסבים, שזה דבר עצוי אגב לכולם. אם פוליטיקאים היו מהשנים הסבים לפני ישיבות ממשלה, לא היינו צריכים להגיע לימים האלה. אבל אז הנושא הזה הוא פחות מוכר לי, הפטריות והפסיכודלי. למרות שכל האמצעים קשרים כדי לעצור את המרוץ הפנימי.
כן.
ולהתחבר למשהו, כי אחרת אני לא יודע איך, כי אנחנו באמת, באמת חיים דרך השכל. והוא אמר באמת, הקויך הזה.
הקויך זה...
הקויך זה הדלה לילמה של הילידים באלסקה.
מה ישמע משהו משטיסל דווקא, הקויך.
נכון. אני תמיד הייתי צוחק, כי הוא נוסע בעולם מדבר, ואף אחד... וכולם, אתה יודע, אין להם כוח אליו. לקויך אין קויך, תמיד הייתי אומר. הוא אמר שהוא קיבל קריאה מהצד הזה של העולם. בעצם היה איזה כנס של אנשי רוח, למרות, ראשי שבטי וכך הלאה, בהוואי, כי העולם על סף הכחדה, כידוע לכם. אז הם שלחו כל אחד לחלק אחר של העולם, כדי להפיץ את ה... כדי לנסות להעיר. הוא אומר בפשטות...
הם הצליחו, אני מבין.
מה זאת אומרת?
יש
לנו את עידית סילבן, אנחנו מסודרים.
סליחה. מה למדת ממנה?
אז קודם כל הוא אומר, אתם לא מבינים את הדחיפות של הנושא האקולוגי, בעוד זמן קצר יחסית, הכל יישאר כמו שהיה, רק המין האנושי לא יתקיים. בזמן שאתם פה רבים בין ימין לשמאל, האדמה תבנה אתכם. אפרופו החדשות. הילדים שלכם לא יהיה להם איפה לחיות. אתם באיזו אדישות מוזרה ולא מפתיעה לצערי. אז שאלנו אותו, מה הדבר הדחוף? הוא אומר, הדבר הדחוף, אבל זה לשנות את התודעה. להפסיק לחיות מהשכל, להתחיל מהלב. ולהעביר מיד את הנשים לקדמת הבמה, הוא אומר, הנשים, איך הוא אומר, הנשים צריכות לרפא את עצמם מאלפי שנות התעללות גברית והקטנה, לתפוס את מקומם הטבעי, הרחם במרכז היקום, להנהיג, וזה הסיכוי היחידי שלנו להציל את הכדור, ולשנות את התודעה, שהוא אומר לשנות את התודעה, זה להיפרד מהשכל, ללכת ללב, ועובה, עובה, עובה, עובה.
וואו, בשורה אחת, כן, הוא פיצח את זה. ורגש לנשים. אהבתי. ומה גברים מבין? איך הספר הזה? חיידקים, רובים ופלדה, שתראים את זה? בגיפות?
הוא אומר, עלינו להיות, בסופו של דבר, הקלישאה הזו, להיות פשוטים יותר, לצרוך פחות, אבל הוא אומר מיד אחרי זה, איזה פוליטיקה ישרוד? הוא יציע לאנשים להיות פשוטים. זאת אומרת, אנחנו צריכים באיזה דרך עוקפת הרגלים חברתיים, כל מה שאנחנו יודעים, והכל נמצא פה. אגב, אמונות דתיות לדעתו זה פשוט אנשים שלא לוקחים אחריות, שלא מאמינים בעצמם ולא בוטחים בעצמם, אז הולכים לאמונה דתית. אבל לא חשוב, אז הוא מדבר על הדחיפות, שהיא כנראה, שאם היינו כנראה, אם היינו מבינים את זה לעומק, היינו עוזבים הכל ועוסקים רק בזה. והוא נורא משכנע, הרי מה, הרי אתה, אנחנו בכל זאת יצורים שחשים, אני עומד מולו, רואה, זה משהו שאי אפשר לתמלל, זה שלווה בביטחון, וחוסר רצון להרשים, וחוסר עניין, למצוא חן, זה איזה מין ביינג שאני לא פגשתי, שכובש אותך, ואתה באמת חש, כמו שאומרים אנשים, איזה, אני לא יודע מה, איזה גל חום, איזה... אתה מרגיש שזה אמיתי. הוא אגב, אפרופו בן אנוש, הוא התחתן עם ישראלית עם שני ילדים, זה גרושה מקיבוץ, יעל שמה, והם עברו לגור באלסקה.
וואו, אוקיי. פחדתי שנהיה איתקיסט בסוף.
היא שולחת לי פודקאסטים של גם לאנשי רוח, יש פודקאסטים בווידאו, בגלל האנגלית אני קשה לי עם זה. אז
זה נשמע שאתה במסע. כבר שני, כי אתה הולך לסדנות, אתה מקשיב לכל מיני עצות, משפיעות עליך.
תראה, אני עוד פעם אומר,
אתה פתוח?
אני כל כך תובע בתוך הרגלי מהעבר, בתוך אינרציה של ריצת מרתון פנימית, שאני ממש נלחם כדי להשיג רגע אחד של מימוש לדברים שאני אומר. אפילו בשבת, בשבת שאני... תמיד הייתי רגיל לעבוד בשבת, פתאום בשבת. אפשר להשלים עניינים. עכשיו שמר,
אשתך?
אשתי המפותחת. היא אומרת, בוא נעשה צום פלאפון. נכנס את השבת, אתה עוד שבת דתי. בוא נעשה צום פלאפון. 24 שעות. נהיה עם הילדה, נלד לגינה, נשחק טאקי, נשחק מונופול, נצייר ביחד. בוא מה שנקרא, נמלא את הבטריה. אנחנו בכלל לא מכירים באפשרות שיש לנו איזה בטריה שהיא כבר התרוקנה, שהיא כבר הרוקנה גם את הרזרבי, וצריך למלא אותה. אנחנו חושבים שאנחנו באמת אימורטליטי, אנרגיה אינסופית. זה כבר על אפס, אצלי 40 שנה זה כבר על אפס הזה, ואני לא מכניס את השקע לזה.
עד הצגה הבאה.
אז... ועכשיו יש לי אינטרס שהחיים, נגיד, יימשכו קצת יותר. בכל זאת, ילדה בת 8 וזה. אני גם הצליח לי הפעם, תשמע, אני באמת זכיתי ב...
הפעם, אל תפיך את הפודקאסט.
זכיתי מה שנקרא תיקון זוגי ותיקון הורי. אתה יודע מה זה באותו גלגול? וואו.
אתה אומר שצריך להוציא רישיונות בשביל להיות הורה.
חד משמעית. מה זאת אומרת? אפילו בשביל אקדח, כלב. צריך לשיון בפה, רק זה, כמו קרפיונים. לא, באמת, אחר כך מתפלים ש... איך אמרו הפשיסטים, האנשים הלא נכונים מתרבים. אז בוא נגיד שהצניעות מחייבת אותנו להעלות ספק, ולהגיד קודם כל אנחנו לא יודעים, ואחר כך להגיד, יכול להיות, יכול להיות שזה באמת פרק קצר. שלא מסתיים עם המוות, שאולי אם אנחנו נצליח לעצור עוד פעם, בשביל זה צריך לעשות מדיטציה כל בוקר, דבר שאני גם, קשה לי, אני מודה.
קשה לך האקט של להזכיר לעצמך לשבת המדיטציה?
כן, נסעתי לניסים המון בפיירוס, הוא, אתה יודע, הוא ניסים המון הוא הנציג הישראלי של הדברים המדוברים פה.
ניסים המון גם יש לו הרבה...
הוא מאוד מוכר, הוא מאוד מוכר ב...
הוא היה נזיר...
בקהילה של המחפשי דרך.
הוא היה נזיר זן הרבה שנים, ואז הוא דרך אגב הלך לכיוון של אושו דווקא, שאושו מכירים אותו קצת מהסדרה בנטפליקס, זה מדיטציות דינמיות, זה עולם אחר לגמרי, ואז הוא חזר, הוא הקים מנזר ביוון, והוא עכשיו מעביר פה הרבה סדנות רוחניות, והוא...
היית?
כותב מקסים. שמעתי הרצאות שלו, וקראתי את הספר שלו.
לא, אבל הוא איש רציני בניגוד אליי ולאחרים. הוא באמת נסע מזרח. הוא ישב 8 חודשים ושתק מול קיר.
מה הוא אומר?
מה?
זה הכל.
הוא אומר אותם דברים.
תשמע, אנחנו יודעים הכל. אנחנו רק מוזמנים לשבת בבוקר, לפני שאנחנו רצים לפלאפון, ולהקשיב 8 דקות לציפורים. אגב...
אבל אתה עושה את זה? אתה עושה משהו? כי זה נשמע שאתה יודע הכל, אבל אתה דווקא... מקשיב לעצמך.
אז אני חייב לומר שאני... יודע קצת, יודע קצת וכמעט לא עושה כלום. אני מנסה, תראה, בוא נגיד שיש מודעות פנימי, יש איזה תהליך פנימי. אם לא היה תהליך פנימי, במובן הזה המטפלת שלי צודקת, היא אומרת שאנחנו יוצרים את המציאות שלנו. באמת, אנחנו, וזה עכשיו לא רוחני, זה עניין לגמרי מעשי. זאת אומרת, אם אתה תפחד כל הזמן שתידרס, אתה תידרס.
מטפלת? שבועית שאתה...
מטפלת שבועית שהיא פסיכולוגית, אבל היא קצת ככה פתוחה לרעיונות האלה.
אתה מסורך איתה שעה כל שבוע?
שעתיים.
שעתיים, כבר שנים?
שנים, למרות שכבר חודשים אני לא הולך אליי, כי הייתי עסוק בהצגות, וזה הזמן לחזור אגב.
הנה. אגב, אתה מדובר הרבה דברים שאתה צריך תזכורות אליהם. אמיר בדיוק סיפר לפני שבאתי, מותר לחשוף את השירות החדש ששכרת?
מה אתה פולניה?
כן, תקשיב, זה גאוני, שלמה, אני לא אומרים שיש דבר כזה, אתה תחייב לספר על זה.
אפשר, אבל לא יודע, זה כאילו באווירה שלה.
כן, באווירה אתה, וואי, זה אולי חצי קשור, אתה חייב להגיד את זה בשורה, אתה לא תאמין מה יש היום.
יש שירות שנקרא פולניה, הקרצייה מפולניה.
כן.
שאתה משלם למישהו.
והיא לא שילמה לנו, זה לא פרסמת סמויות.
לא, והיא פשוט, היא פולניה, היא פותחת איתך קבוצה בוואטסאפ, והיא כל הזמן מנג'סט לך לעשות דברים. למשל, בא לך לעשות מדיטציה בבוקר כל יום, אז בשמונה תשאל אותך אם עשתה מדיטציה, ואם לא, היא תעשה לך מצפון.
ואמיר משלם למאות שקלים כדי שהיא תגיד לו בשמונה בבוקר, נו, מה עם התזה שלך, אתה התחלת לכתוב אותה? זה לא מדהים שאפילו את זה הפרטנו?
זה מצוין, אני למשל לא מבין, תראה, אני דור שלא היה לנו סאב, אתה יודע שאנחנו, אני בתור ילד, אבל באמת, בשכונת אפרים, חשבתי שסבא וסבתא יש רק בסיפורים. אבל זה לא נשמע טוב, זה באמת מה שחשבתי. כי אצלנו בשיקול לאף אחד לא היה סבא וסבתא, ולא דיברו על האפשרות של סבא וסבתא, הרי שתקו לגמרי לגבי העבר. היינו בטוחים שסבא וסבתא, ויש לי נורא השכרה. חסך, ואני באמת יש לי צורך להזכיר לסוף שבוע איזה סבתא. ואני לא מבין לך אין שירות כזה. סבתא, שאתה מקבל אותה לסוף שבוע או לחורות.
מקבל אותה לקופת חולים.
יש בהפגנות, יש בהפגנות לסבתות למען הדמוקרטיה. זה הקבוצה שאני הכי אוהב, ואני בטוח שהם יסמכו לעזור לך עם הדימות.
אחלך שם.
אה, כן, היא מבגינה. אמא שלך אחר?
לא, דודה שלי. אמא שלי בהפגנות אחרות.
מדהימות, אם כזה, החוצות שלהם זה אין בייביסיטר, אנחנו עכשיו לדמוקרטיה.
אבל רגע, אם יורשה לי לחזור אחורה, אתה אמרת לו קודם שזה נראה שהוא יודע הרבה, אבל לא מיישם הרבה. ובהרבה מחקרים בפסיכולוגיה שרוצים לראות אם איזושהי פרוצדורה הצליחה, אז חוץ מזה שבן אדם מדווח על עצמו בכמה הוא מרגיש יותר טוב, באיזה ציון מאחד עד עשר, שגם אם היו אומרים לבודה שככה אנחנו מודדים אושר בסקאלה של 1 עד 10, הוא לא היה מת על הרעיון. אבל חוץ מהדיווח העצמי, אומרים שהיום בשביל לדעת משהו, כדאי גם לשאול את הקרובים אליך, לשאול את המשפחה. ואני בתור מתבונן מהצד, בתור בן דוד אמנם, אנחנו נפגשים איזה פעם בחודש, זה נראה שבשנים האחרונות משהו הרבה יותר שקט אצלך, משהו הרבה יותר רגוע ככה.
בשנים האחרונות. יחסית למה שהיה, תראה, הפסיכולוגית הרוחנית שלי אומרת ש...
יותר שקט.
תראה איפה אתה נמצא, מושר, אם אתה עם אבת זוג שהיית רוצה להיות לו, ותבין לפי זה איפה, באיזה שלב אתה התפתחותי, מה שנקרא. כי אני אמרתי, הייתי אומר לה, מה זה הנס הזה שקרה לי שפתאום? אני, כשאמרתי לעצמי שאני רוצה לגמור את הגלגול לבד, שלא מתאים לזוגיות, שזה המצאה, שזה בכלל מזימה, אני כשנולדו לי הילדים בפעם הראשונה, הלכתי בעיר ואמרתי, חבר'ה, זה שלילת חופש
היום, מה? זה תרמית פירמידה.
זה בלתי יפה, אתם לא מבינים. זה הור, ואין לנו שום כלים. אני בעצמי ילד, איך אני, זה חוסר אחריות. אבל באמת הרגשתי ניסיונר, אני חייב להזהיר אותם, לא להיכנס לזה. עכשיו אני נהייתי סבתא עיראקית עם הילדה הזו, אבל עוד פעם, זה תמיד, תמיד האימא היא במרכז העסק. אני קיבלתי מישהי מאוד מפותחת, שגם אגב הגיעה ממשפחה לא פשוטה, מה שמספר לנו שהיא הביאה את זה איתה לפה, כי אחרת, אם אתה מסתכל על המשפחה שלה, אתה לא מבין איך היא מגדלת את הילדה הזו כמו ילדה עשירית. פשוט לא מבין. ההסבר היחידי לזה הוא שהיא למדה את זה לפני שהיא הגיעה לפה.
בת כמה?
הייתה אימא בגיל
הרבה.
הייתה אימא בגיל מבוגר יותר.
גם. והאבא כבר, זאת אומרת, כבר עשה את הטעויות, כבר מישהו שילם את המחיר.
אגב, אולי לא צריך לשלוח את הפודקאסט לילדים הגדולים שלך, אני כן צריך לשלוח אותו אליה, כי הזכרת אותה לא מעט, ומה שאני בטוח זה שאתה ממש אוהב אותה. זהו, זה עבר.
הילדים הגדולים שלי, שיהיה סדר אגב, הם נפלאים.
כן, לא, ברור.
לא, לא, הם נפלאים, הם טובי לב. אגב, טוב לב זה גם דבר שמבטיח...
או של מעלה.
זה מבטיח דברים טובים.
כן.
הם נורא, הם באמת, הבן הצעיר הוא בכלל, הוא באמת קצת רגיש כזה, הוא פסנתרן מחונן. לא, כי אני תמיד עושה להם עוול, כי אני מספר תמיד שעל הגב שלהם למדתי להיות אבא. אז מה זה אומר עלינו? הם צודקים. הם במסע שלהם, הם ילדים נהדרים. אז היא אומרת, המטפלת, כשאני אומר, איזה נס קרה לי? החלטתי לחיות לבד, פתאום הגיע מישהי, ופתאום יש ילדה, ולא הפרעתי אגב, שזה גם לא אופייני, אני פחדה נורא ודוחה למחר, ואצלי יש ועדות בראש, וואי וואי וואי, מעמידות להצבעת דברים, ותמיד זה לרעת הלב.
עדיין, גם היום?
פחות. אז ואז היא אומרת לי, העובדה שאתה היום חי יחסית, שוב המילה האסורה הזאת, עושר, היא מספרת שאיזה תהליך פנימי נעשה. כי אני באמת מרגיש שכל הזמן אני רואה את הפער בין מה שאני רוצה ומה שאני מבין לבין מה שאני עושה. והיא אומרת, החיים שלך מספרים שהפער הוא פחות גדול ממה שנדמה לך, כי עובדה שאתה שם. זאת אומרת, זה בידיים שלנו, וזה משהו שאי אפשר לאחוז בו, אי אפשר ללטח אותו.
כן.
זה תהליך פנימי עמוק. אתה כאילו צריך להיות, להאמין, לשחרר, להיות מכוון. אתה נורא רוצה בת זוג מסוימת, כמו כשלמדנו בתיאטרון, בדמיון מודרך, תראה את זה קורה, תראה אותה ישנה איתך במיטה, תראה אתכם. זה עוד נורא עוזר, נורא עוזר לזה לקרות.
וואי, האמת שבדיוק בשבוע שעבר איזה ידידה שלי הביאה לי ספר שנקרא כוחו של התת מודע, של ג'וזף מרפי, ספר מקסים, שאפשר גם לחשוב עליו בצורות רוחניות, אבל גם מבחינה פסיכולוגית, הוא מדבר הרבה על זה שהשיח הפנימי שלך עם עצמך ממש משפיע על איך אתה מגיב לעולם ואיך העולם מגיב אליך בחזרה. קראת?
לא.
לא?
אבל רוח הדרה, רוח
כן, כן,
מפורסמים.
הוא... מתחיל
זה
וכוחו של הרגע הזה, זה הגרסה הפשוטה. כן, אבל לא, חשבתי שאתה מדבר על הסוד. הסוד זה הגרסה, הסוד זה הגרסה הדבילית של כוחו של הרגע.
הסוד לא קראתי, כי להבנתי זה פשוט שורה אחת, אתה דמיין כאילו זה קרה וזה יקרה, משהו כזה.
כן, כן, זה מין, זה כוחו של התת מודע, הוא מתפרסם.
נשמע, זה כוחות ריפוי, בחייך אנו באותה מחלקה יושבים שני אנשים, במצב דומה, עם מחלה דומה, אחד מת בייסורים, השני מבריא. זה באמת, זה כוחות ריפוי. עוד פעם, אנחנו חיים בקיום כל כך... אני ראיתי אותו, את הדלאי למה, את הקויך, האמנתי שהוא יכול לעוף. אני אומר לך, הסתכלתי על בן אדם, אני לא מכיר את זה, את הנוכחות כזאת שהיא לא מתכתבת עם שום דבר מוכר. אנחנו חיים בחברה שמגויסת כל הזמן, כל הזמן.
אני אשבו הייתי בכנס של אקטיביסטים, כן, של אידאה שהיה שם את כל החקים וכל מיני גנץ וראשי ארגונים, ואני חושב שאני שומע את זה, אני צריך לכנס רוחניקי, כן, אני אגיד רוחניקי, אני צריך לכנס עם דלי למה של סקימוסים ולא יודע מה, איך אתה מגיע לדברים האלה? שזה ניוזלטר? אמיר אתה.
לא, יש עוד
דבר. אני רוצה לשים בחיים שלי כמה דברים של פעם בשבוע, שבועיים, מפגש עם מורה מוות, או מיטה,
תראה, זה בוקר, או... זה...
כי אתה שוזר את זה בחיים שלך, ואז אתה יותר...
אנחנו בבוקר של קלישאות. כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, אתה מכיר?
כן, כשאתה מוכן.
לא, לא, באמת, אם אתה...
זה הקלישה.
לא, זה באמת, זה משהו, באמת, זה משהו במי תאום, שתוסס שם. ואם אתה באמת סקרן, שואף, קצת מאמין, רוצה להאמין, אתה מגיע לספר, אתה מגיע למפגש, אתה מגיע. והכל מתחיל, באמת תמיד, לצורך הסרט שעשיתי, קראתי פעמיים את ספר המתים הטיבטי, זה ספר
של... אשכרה.
מאות עמודים.
זרחת אותו, איך הוא?
לי זה היה נורא מעניין. אבל עוד פעם, אני מנסה לחשוב על חברים שלי, הם בטח בעמוד השני יעיפו את זה. אתה צריך להיות... אתה צריך להסכים, להסכים לצאת לאיזה, למסע כזה. הכי לא הישגי שיש. אז כן, אז כולם בסוף, בשורה התחתונה, זה לנסות לעצור את המהירות של המחשבות. ואיך? יש כל מיני טכניקות של מדיטציה. אגב, אני עושה המון שאני כמעט ולא עושה.
אני אתמול עשיתי 8 דקות מדיטציה לראשונה, מאז שהתחילה המחאה, ישבתי. 8 דקות, והצלחתי להתנתק, וזה היה... זה גורם לך לבהיות.
תראה, אני...
8 דקות.
כן, סליחה שזה לא השעה, סליחה שזה לא 10 ימים. 8 דקות עדיף על כלום. אני פעם הייתי בויפאסנה של 3 ימים, ובסוף הוא אמר לנו, אני צריך מדריך קרח כזה, אמריקאי, הוא אמר, תקשיבו, אתם אתם לא, אתם תחזרו, אתם תשכחו את זה מהר, אתם לא תרגלו, אבל מה שכן, תעשו M&M. הוא קורא לזה, one minute meditation. כן. You can use one minute every day, you can find one minute, וכולנו, כל החבר'ה שאחרי זה הולכו משם למחרת עשו, ואחרי יומיים עשו, ודידה.
תראה, בטיקלסטי זה גם מילה, זה גם מילה גדול, יש הרי כל מיני טכניקות, מה, איך אתה מצליח לעצור משהו שאי אפשר לעצור, אני חושב בו.
לשמור לך את המנגו המצוין שאמיר חתך?
לא, זה בשבילך, זה בשבילך.
אני יכול אותו אגב בזמן הפרק כי חיי פעם אחת ועוד רגע פתים וכל הקלישאות, אז למה לא
להנות? איזה המנגו האחרון, תהנה מזה, תהנה מהמנגו האחרון שלך. אני יכול אבל להעיד שאני בא להצגה לפעמים לא רע עייף כי אין לי יום צילום ואין לי אנרגיה, אני אומר איך אני אעבור על זה, אני עושה כמה דקות מדיטציה ואני מקבל איזה אנרגיה, באמת, כמו כאילו ישנתי איזה 40 דקות. אבל אני קומיקאי, אז אולי ועלה איזה חיוך גם באיזו צורה.
אני רק אגיד שאני קטונתי, אבל לדעתי המורה הנכון נותן לך רק בעיטה לכיוון הנכון. אתה יודע, אתה הולך על השביל, הוא מכוון אותך קצת, אבל בסוף השינוי העמוק, אפרופו ההבדל בין המיין לבין החוויה הלא אמצעית של העולם, אתה צריך איזשהו תרגול קבוע, שוב. איכשהו יצעיד אותך בדרך הזאת.
צריך, כן.
ודרך טובה לעשות תרגול קבוע זה להצמיד אותו לאיזה משהו שככה אתה עושה? נגיד זה, לפני שאתה מצחצח שיניים, או כזה דרך להמד סרגלים.
אתה עושה מדיטציה כל אחד בשנה.
אבל הוא צודק.
משהו קונסיסטנטי.
אם רוצים שמשהו יצטבר, אני חושב שאגב הטיפול שעשיתי אצל האישה הנכונה, גם תמיד זה השיניים, מי אמ... אבל אם רוצים משהו שיצטבר, אתה צריך לעשות אותו כל יום. אפילו באמת כמה דקות. אז כשלסוף הגעתי סיימון בפארוס, אמרתי לו, מה זה מדיטציה? איך אני יוצא מחשבות? הוא אומר, בוא נקשיב לציפורים, רק ציפורים, כי יש פה, אתה לא יודע, אתה, מעניין, אני שומע 14 סוגים, אני חושב שאפשר להגיע ל-16. בוא, שטופ, רגע, לא, עצור, אמרתי, אוי, כן, נכון, אוי, אני שומע, נכון, גם שם, מרחוק, אוי, נכון, חשבתי רק, והגעתי לאיזה שמונה,
נחלק מהמנגו, סליחה.
וזה עבד שם, ואז חזרתי שוב לסורי, הגעתי לארץ.
הציפורים פה פחות מצייצות.
פה פחות, בפיסקר יש הרבה פחות אגב. כי הם ראו שלא מקשיבים להם, אז הם הולכים למקום אחר.
אנחנו לצייץ בפירוס.
אז איך התחלנו? אמרתי...
בואו נעלה חיוך גם.
נעלה חיוך.
כן.
לא, קודם כל אמרתי, אני ממליץ באמת...
לחייך.
להרגיע את הקצב, בחיי הקצב יאו. יש אגב ספר מרתק, אני לא זוכר את שמו של הסופר, שהוא מוכיח שאם יגבילו את המהירות בעולם ל-50 קמ"ש, יהיה שלום עולמי. זאת אומרת שהמהירות היא זאת שמחלה אותנו.
כן.
לא, יהיה פה חתונות דרכים, אבל איך בעצם לה...
כי זה יקיש על הכל.
כן.
יקיש על הכל. תחשוב ש...
כי פעם לא היה מכוניות והיה מלך...
היה מלך
מכוניות. אני חושב דברים אחרים שיכולים לעזור את קונספט האלימות. נשים ישלטו פה, בטוח יותר.
לא, הוא דיבר על כסף בכלל, הוא אמר להעיט את השעונים, להעיט את הזה. הוא מדבר על... הוא מדבר על איזה האטה שבא מבחוץ, וגורמת לבן אדם להעיט, ואז... יש שינוי חיובי מאוד מאוד משמעותי, הוא ממש מוכיח את זה. כן, אז הסרט, ים טטיס, התקבל לפסטיבל חיפה.
זה טוב.
בראשון לאוקטובר, הקרנת בכורה, אתם מוזמנים אגב.
אני מגיע.
תודה.
ומהו ים טטיס פה?
אם אתה רוצה להשיך את הדימי המקאפ.
שפעם היה פה לפני...
יפה.
לפני...
היינו בחופשה בצוקים. היינו בחופשה בצוקים. והתארחנו באיזה מקום, והוא לקח אותי שם לטייל בוואדי, ואני מרים איזה משהו למאוי. זה כמו
שן... שן קריש.
יפה.
נכון.
הוא אומר לי, שן קריש? אני אומר לו, שן קריש? הוא אומר לי, אתה מחזיק עכשיו שן של קריש, ששחה פה לפני 60 מיליון שנה.
מדהים.
אפרופו הנגב, מושג כן. הזמן. אנחנו במדבר, כן?
מדהים.
כן. אפרופו הצניעות שלנו, והזמן, והתפקיד שלנו בתוך המסע האינסופי, ומי אנחנו, ומה אנחנו. אז הסרט הוא ים טטיס מאוד מומלץ. אני אומר באחריות עכשיו, אני אגב, שחקן שמסתכל על עצמו, הוא תמיד רואה רק גמים. בכלל, השחקן לא יודע מה הוא עושה. עד שלא אומרים לו. אתה יודע, גם בהערת שוליים. אתה יודע, עד שלא אמרו לי בזה, וקיבלתי פרס בזה, לא הייתי משוכנע. אם היה קונצנזוס שזה, שאני גרוע, הייתי בטוח שאני גרוע. שחקנים זה אנשים, באמת, אפרופו רוח, מאוד לא מפותחים.
ביקורת.
זה נרקיסיזם, זה... הרי כל העניין זה להיות אותנטי. ואם אתה תלוי באהבת הקהל, אם מישהו ביציע צועק, לך תזדהל ואתה לא יכול לעבוד, אז מה הקשר לרוח? הכי רחוק, איך אמר לי, באמת, נזיר וייטנאמי אמר לי פעם, קודם כל תעזוב את המקצוע, אתה רוצה באמת לענות על הדרך? תעזוב מיד את האגו הזה, את הנרקיסיזם הזה, מה כתבו עליי? אני פעם כתבו עליי ביקורת לא טובה, לא יצאתי מהמיטה, 3 חודשים. זה באמת מקצוע... ממש, משהו זה. זה עבד עליי נורא, כי זה היה משהו אותנטי שעשיתי בעתים, חשבתי שזה התעודת זהות שלי, וכולם יריעו כמה זה גאוני, וקיבלתי ביקורות רעות, ולא יצאתי מהמיטה. הבמאי בכלל עזב את המקצוע והלך להיות מסעדן. באמת, אנחנו תלויים כל הזמן בפידבק החיצוני, שזה הפוך.
זה מאוד שונה מהחוויה של הצופים בשחקנים. אתה הולך עם הערת שוליים, אתה נפגש עם ג'ורג' קלוני, מהצד זה תמיד נראה כאן.
אני השתנתי אגב ליד ג'ורג' קלוני, ובטעות השתנתי לו על הנעל. ממש, הוא הסתכל עליי, אמרתי, excuse me, I'm excited פשוט.
שיש משימה בגלגול הזה, אולי זה להשתינה להתחיל עם ג'ורג' קלוני, אולי זה גם
כאלה סגיר או איזה משהו. זה ברזומה איזה...
שלח אותו לאיזה מסע רוחני.
חד משמעית. אז הזמן, אנחנו מה שנקרא... פירור בזמן ו...
ועוד 60 מיליון שנה מי שימצא
את השיר שלנו לנו...
פה
זה...
ועוד 60 מיליון שנה ימצא את השיניים שלנו ומי ידע שהקלטנו פה הסקט על גילגולים
ומישהו יגיד אמרו להם שיש לכם כמה עשרות שנים והם הפכו את זה ל... לאיזה בדיחה לא, אבל מה שזה קורה לנו בעצם כל השיחה קורית לנו בעצם באמת עכשיו, אני לא רוצה גם להישמע פתאום כמו איזה תודה רוחנית אבל באמת זה קורה לנו להיות יותר צנועים באמת, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, באמת אנחנו לא יודעים, באמת להיות יותר צנועים, אתה יודע, אני רואה בתיאטרון חילוני פנאט, עומד מול דתי פנאט, אומר אני האור והוא החושך, וזה אומר אני האור והוא החושך, והם לא שמים לב שזה תמונת מראה, אתה לא האור המוחלט, ואתה לא החושך המוחלט, ואנחנו המוחים בקפלן לא האור המוחלט, והם לא החושך המוחלט, וקצת צניעות, אנחנו לא יודעים הכל. זה לא שהכל ייגמר אם בית המשפט העליון יחליט או לא יחליט.
אני מסכים. אני בצד המתון. כי הוא הסתכל עליי במבט מאיים.
אז אפשר להפות, אפשר להפות.
טוב, אני חושב ש...
אתם מכירים את השיר דרך אגב, אדם חייו ארוכים מאוד, של יהודה עמיחי?
כן, אבל תזכיר לנו.
זה שיר, אנחנו מדברים כל הזמן על הנצח, אבל יש איזה יופי בזה שהחיים שלנו קצרים, משהו בחוויה האנושית חזק יותר בגלל שדברים סופיים. אפשר אולי לסיים לשיר הזה.
אני דווקא שתראה לסיום אחר אחרי זה.
אוקיי.
כן, אז לפני השיר, אוקיי, אני חושבת שחשוב מאוד שיהיה בפרק הזה 30 שניות של שקט. גם ששלושתנו לא נדבר, אבל גם תחשוב למאזינים, הם עכשיו, אתה יודע, הם בטח באמצע מה שהטלפון בכיס, עם האוזנית, הם לא יכולים לגעת בו, ו-30 שניות הם עם עצמם, יש להם לאבד את מה שהם שמעו, או לא יודע, להיות עם המחשבות שלהם.
אז בואו... אני נפלא, קודם כל אני מאוד מאוד
אשמחים שהגיע השלב הזה בפרק,
אם נשאר לי מאזין אחד.
בואו נציע לנו ולמאזינים 12 שניות של שקט.
למה 12?
כי יותר מזה הם לא יעבדו בזה, הם לא יעבדו בזה, יותר מזה.
בואו נתפשר על 18.
3-4 צעקות בגונג?
היה קשה.
רוצים לשתף רגע משפט אחד על החוויה שהייתה לנו ב-18 שניות האלה?
כן. אני רוב הזמן לא חשבתי על כלום ושמחתי לכך, אבל עכשיו היחידה שהייתה לי זה... בטח ברבו חושב על דברים.
לא, הוא בעצם הדברים שלו מבינים לנאה דורש נאה מקיים, הוא צודק. כל העניין יש לו ערך אם יש לו כיסוי.
לכן דווקא, אני סנגר, זה לא אכפת לי אם מישהו לא חי את ההצעה שלו, אני מטובה, עדיין אני אקח אותה.
אני אגיד שלי ב-18 שניות האלה, קודם כל הייתה פה חוויה רוחנית, כי אני עומד מול ההקלטות שלנו, מול המיקרופונים, ואני מדי פעם מעיף מבט שעדיין מקליטים והכל בסדר, ופתאום היה חוויה של מוות, שלושת הקווים שלנו, הפכו להיות ממש שקטים.
כמו בבית חולים
שלי. והדבר השני זה שבפעם שפתאום שמתי לב לגוף שלי, פתאום שמתי לב שכואבת לי הרגל. הייתי כל כך שרקוע בשיחה, והיינו פה כל כך גוררים שלא שמתי לב לך לגוף שלי פתאום.
אני באמת חשבתי על המאזין ש...
השחקן.
שעובר סוג של טראומה. שיברח לי. יברח לי באמצע ההשגה.
משפט סיום.
אולי תחשוב עליו בזמן שתקריא את השיר.
אני לא יודע, אני חווה איזה מין אופטימיות תמימה וילדית שכל המסע הזה ייגמר בהכל שמח.
אמן.
אמן, קוד מז'ורי.
מז'ורי, כן. כן, יאללה, אז בואו נסיים רגע בשיר, שאני חושב שהוא דווקא איזשהו נותן קונטרה, כי אנחנו אומרים אפשר לחיות לאט והחיים אינסופיים, ודווקא משהו בזמניות של החיים נותן לנו איזה שלום לדברים אחרים.
תלחץ על סטופ.
אז השיר הוא של יהודה עמיחי, ואני חושב שזה השיר האהוב עליי. אדם חייו ארוכים מאוד, יהודה עמיחי. אדם חייו ארוכים מאוד, לראות חול הופך כביש, וכביש שוב חול, ולאהוב שוב את האישה שפעם אהב. אנחנו מופתעים כל כך ממאות חגי חנוכה בחיינו, ומאלפי חגי פסח, ומרבבות ימי השבת. כמו שאתה בא לארץ צפונית בקיץ, והשמש שוקעת והיום נמשך, ואתה אוכל ושותה ויוצא החוצה, והיום נמשך, ואתה אוהב, ואתה קורא, והיום נמשך. אבל אדם חייו קצרים. אילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים, בואי אליי, אי שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית ואמרת, באת בזמן לא טוב, אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי. אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי, הייתי אומר לך אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהי שלי.
משוג הזה מזכיר לי את הארס. בסוף הסרט השמיים מגינים עליי. סרט נפלא. אז הסופר שם אומר, אנחנו חיים כאילו זה לנצח. אבל בעצם כמה שקיעות שמש נשאר לנו לראות? 60, 70. ואנחנו חיים כאילו זה יהיה פה תמיד. אז כשקורה משהו יפה או טוב, תתעכב עליו. כי הוא חד פעמי. והוא קצר מועד.
הסתיים הפרק עם שלמה בר אבא.
שמתי לב, ישבתי פה איתך.
זה היה מסע, לא יודע מה אני מרגיש עכשיו. זה היה ארוך.
זה היה נפלא.
היה נפלא, אה?
בן אדם הזה אין לו אגו. הוא כבר לא פה, כן, בגלל זה אני יכול להגיד את זה לא בפנה. הוא באמת מסקרן, לא קראתי הרבה סלבס כמו.
אחלה דוד. אבל זה בשנים האחרונות. טוב, אז קחו איזה 20 שניות, עד שתחזרו לחיים האמיתיים שלכם, ותשכחו מכל מה ששמעתם פה. אבל בינתיים, אם אהבתם ואם שמעתם, ממש תשמח שתדרגו אותנו ותיתנו לנו 5 כוכבים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תעשו סאבסקרייב, מה אכפת לכם. ואם אהבתם, תשלחו לאיזה בן אדם שיעזור לו ככה.
מישהו שאוהב את ברבא ולא יאמין שהבן אדם הזה היה לו טריפל אס-די בגן מאיר לפני 50 שנה. נראה לי הוא ישמח לשמוע את זה.
עד הפעם הבאה.
תודה.